שלום לכולם. הנושא שלנו היום זה ויגדל משה ויצא אל אחיו. התורה לא מספרת לנו כיצד הגיע משה שגדל אצל בת פרעה, שכל שערי העולם פתוחים לפניו בעצם. הוא נסיך, הוא אמור להיות יורש העצר. איך הוא הגיע למצב כזה שהוא מוותר על מעמדו הרם, להיות מלך מצרים, זה לא כל אחד יכול, ולהחליט להיספח אל אחיו הנתקעים, הנתונים בצרות, קשיים גדולים. התורה לא מגלה איזה לבטים עברו עליו בפנים. התורה לא מספרת לנו הרבה דברים, מה עבר על אברהם אבינו בעת העקדה. מדרשים מרחיבים, אבל התורה היא כותבת בקצרה. היא נותנת לנו, והמדרשים אחר כך, על הרבה דברים שלא כתובים בפשט. משה רבנו יוצא לאחיו בת נקרה, לפי חז"ל, או בגיל 20 או בגיל 40. מה קרה בכל השלב הזה עד הגיל הזה? התורה לא מספרת. התורה מבטאת בפסוק אחד, אני קורא: ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם, וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, ויפן כובחו וירא כי אין איש, ויך את המצרי ויתמנהו בחול. ויצא ביום השני, והנה שני אנשים עברים ניצים. ויאמר לרשע, למה תכה רעך? ויאמר, מי שמך לאי שר ושופט עלינו? הלאורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. וישמע פרעה את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה. ויברח משה מפני פרעה, וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. אני התלבטתי להביא גם את הסיפור של בנות יתרו, אבל נשמור את זה בעזרת השם שנה הבאה, כי גם ככה פסוקים פה, יש הרבה מה לדבר עליהם. נתחיל הפסוק הראשון. ויהי בימים ההם, ויגדל משה ויצא אל אחיו. מה זה ויגדל משה? מקשה רש"י, מקום מספר 2, פסוק י"א: ויגדל משה, והלא כבר כתב ויגדל הילד. כמה פסוקים לפני כן כתוב ויגדל הילד אצל יוכבד, אמא שלו, ותביאהו לבת פרעה ואלה כבן. אז כתוב כבר ויגדל הילד. מה זה פעם ויגדל הילד? תשובה: אמר רבי יהודה ברבי אלי, הראשון לקומה, כלומר הילד גדל, גדל, והשני לגדולה, שמינהו פרעה על ביתו. פרעה נתן לו תפקיד רציני, להיות אחראי על כל הארמון. אל תשכחו, מדובר בנסיך מצרים, שאמור להיות בסופו של דבר מלך מצרים. זה מה ש... ככה אומרים. אז הראשון גדל בגובה, בגיל, והשני גדל בגדולה של תפקיד, גדולה של שכל, כמו שהרמב"ן אומר, וכו'. ויצא אל אחיו. שאלה קשה: איך משה רבנו ידע שהוא יהודי? הוא גודל במצרים, בארמון. אף יהודי לא היה שם. שתי השערות ישנם לחז"ל. השערה הראשונה, סיפרה לו אמא שלו יוכבד. בעבר ינקו עד גיל שנתיים, שלוש, לפחות, בערך, שנתיים שלוש. וייתכן שהוא נשאר עם יוכבד קצת אחרי. איננו יודעים באיזה שלב בדיוק יוכבד העבירה אותו לבת פרעה. איך קראו לה דרך אגב? ביתיה, כן? כתוב, אומרים בתיה, אבל כתוב בדברי הימים ביתיה. ככה קראו לבת פרעה, יש אומרים בתיה, וכתוב ביתיה. זה השם שלה. השם אחרי שהתגיירה. כן, השם הלפני כן הקודם, אינני יודע איך קראו לה, אבל תחפתים או משהו כזה, אבל השם אחרי שהתגיירה קראו לה ביתיה, ביתו של השם, אחרי המעשה הנועז שהיא עשתה. ובאיזה שלב יוכבד הביאה אותו לביתיה, בת פרעה? לא כתוב. כתוב ויגדל הילד ותביאהו לבת פרעה. האם אחרי שגמלה אותו, האם קצת אחרי? לא כתוב. אבל גם ילד על גיל שנתיים שלוש יכול לזכור דברים. בלילה כל הזמן מה היא אמרה איתו? שמע ישראל, לא כיפה אדומה ולא כל מיני סיפורים, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. יש סיפור מדהים מפורסם, שקראתי היום, לא ברור בדיוק האם, אני שובר פה שנקרא מיתוסים, אבל הסיפור מפורסם או על הרב כהנמן או על הרב הרצוג, שניהם זכר צדיקים לברכה. וקראתי שהסיפור לא בטוח שקרה איתם, לא בטוח, אבל ככה גדלנו סיפור, ותכן שהוא אמיתי, וגם לא אמיתי, הסיפור מדהים. שאחרי השואה הנוראית, היו הרבה ילדים שהוחבאו במנזרים. מנזרים. ועברו כמה שנים, הסתיימה המלחמה, ארצות הברית, רוסיה, שחררו, הסתיימה המלחמה, והנוצרים, לא כולם, ססו להחזיר את הילדים היהודים. מה נעשה? סופר או על הרב קנמן, או שיבת פונוביץ', או על הרב הרצוג, או שאמרת סיפור לא ברור זה, אבל ככה מסופר, אחד מהם לפחות, הלך, הסתובב באירופה, עבר המנזרים וביקש, לקח, גילה, לא בקלות, באחד מבתי הילדים המנזרים הכי גדולים, שהיו שם הרבה מאוד ילדים, הוא ביקש להיכנס, ואז היה שם ויכוח עם הנזירה, הכומר הראשי, הכל, הקציבו לו דקות מספר, 2-3 דקות. איך תגלה מיהודי? איך? כינס את כולם לאולם המרכזי, והתחיל להגיד איתם, שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. ואז הוא שומע, מאמא, טאטה, פה ושם. עשרות ילדים, זוכרים, אמא לפני השינה, שמע ישראל, אבא, הכל. וככה הוא מצא עוד ילד ועוד ילד ועוד ילד. אז ילדים גם בגיל 2-3 יכולים לזכור. קל וחומר, משה רבנו. גדול הנביאים, הרמב״ם כותב שמלך המשיח יהיה פחות ממשה רבנו בנבואה. אז הוא לא יזכור ממשהו שיהודי, זה השערה הראשונה. השערה השנייה שאומרים חז"ל, בתיה גילתה לו, בת פרעה הייתה חסידת אומות העולם, היא דאגה להגיד לו, אתה יהודי, אז זה הוא גדל. ומגיע היום שהוא מחליט לצאת אליך, ואני קורא, ויהי בימים ההם, ויגדל משה ויצא אליך וירא בסבלותם. אומר רש"י 2, וירא בסבלותם, אין הכוונה ראיית העין, אלא נתן עיניו וליבו להיות מצר עליהם. רגישות, השתתפות בכאבם, הוא ידע שהם סובלים. מאיפה רש"י לוקח את זה? מדרש תנחומה. המדרש תנחומה כתוב אצלי, לא כתוב אצלכם. המדרש תנחומה אומר שהיה רואה בסבלותם, הוא בוכה ואומר, חבל לי עליכם, מי ייתן מותי עליכם, שאין לך מלאכה קשה ממלאכת עתית. אבל מה המקור של המדרש? מאיפה המדרש לוקח את זה? לא כתוב וירא את סבלותם. כתוב וירא בסבלותם. אם כתוב את, זה ראייה פיזית. אם כתוב וירא ב, אומרת חנה, אם ראות תראה באוני אמתך. אומרת לאה, כשהייתה עם ראובן, כי ראה השם באוני, לא כתוב את אוני, ברור שהשם רואה. מה, הוא לא רואה? אלא באוני את הצער שלי. משה רבנו רואה בסבלותם של אחיו, הוא רואה את הכאב, הוא רואה את השיעבוד. וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. ואז נוצרה סיטואציה, הוא רואה את כל השעבוד הקשה, ואז במקום מסוים הוא רואה אחד מכה יהודי. אומר רש"י, 2, איש מצרי נוגס היה, ממונה על שוטרי ישראל והיה מעמידם מקרות הגבר למלאכתם. הנוגס הזה לא ממונה על היהודים הפשוטים, אלא על השוטרים של היהודים, הוא היה מעמיד אותם, הכוונה, מאיר אותם מהשינה, מתי? מקרות הגבר. מי זה הגבר? תרנגול. פעם קמו מוקדם. עושה תרנגול עושה קוקוריקו, כבר קמו, היום קמים מתי? שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, 11, תלוי מתי סוף תפילה לפי מגן, לפי בעל התניא, כן? קמים מאוחר. יש גם התרנגולים קמים מאוחר, אני לא יודע, כן? קמים מאוחר, אז היה מאיר אותם מהשינה. מאיר אותם. ואז הוא רואה אותו מכה אותו, ואז משה רבנו פסוק י"ב, ואיפן כה וכה, ויר כי אין איש, ויח את המצרי, ויתמנהו בחול. מה הפשט? הוא מסתכל שאין אף אחד. הוא לא רוצה שגלו אותו. אני לא נלמד את כל רש"י וכל הפרשנים, זה מעניין לראות את הגישות, 70 פנים לתורה והכל, אחר כך משאיר לכם את הדף, תסתכלו. אבל הפשט, וירא כי אין איש, הוא לא רוצה להסתבך, הוא רואה שאין אף אחד, רואה שאף אחד לא מסתכל, והורג אותו. יש פה שאלה קשה. משה רבנו, אדוננו, מורנו ורבנו, גדול הנביאים. הסיפור הראשון שהתורה בוחרת לספר עליו זה סיפור של רצח, הורג בן אדם, לא נעים. תורה הקדושה נותן לתורה, כאן מדברת נגד הרג, נגד רצח. הסיפור הראשון שסופר עליו זה רצח. מה קורה פה? תשובה. שתי גישות יש. גישה ראשונה, השאלה מה זה וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. יש בתנ״ך לפעמים ששורש הכאה זה מכה על מנת להרוג. איפה אנחנו יודעים בתנ״ך שכתוב הכאה במשמעות של הריגה? קין. וישם השם אות לקין לבלתי אכות אותו כל מוצאו. שם אכות זה לא להרביץ, להרוג אותו. איפה אני יודע עוד שהכאה בתנ״ך יכולה להיות הריגה? פסוק הבא. ויח את המצרי, מכה אותו והורג. איפה עוד? כתוב בתורה, מכה אדם יומת. כתוב בתורה, מכה אדם יומת. אין הכוונה מי שמרביץ לבן אדם, אלא מי? שהורג בן אדם. כלומר, יש בתנ״ך לפעמים שורש הכאה על מנת להרוג. אם נפרש ככה, המעשה של משה רבנו ברור. הוא רואה מצרי מכה על מנת להרוג יהודי, מקיים בו דין רודף. אומר הרמב״ם, כל ישראל, כל אחד מישראל שרואה מישהו שרודף אחרי יהודי להורגו ואין לו אפשרות להציל אלא אם כן הוא הורג את הרודף, מצווה עליו להורגו. אז אם נפרש ככה, שאותו מצרי רצה להרוג את היהודי, מובן מעשיו של משה רבנו. אבל אם נפרש כדעת רוב הפרשנים, שהמצרי לא רצה להרוג את היהודי, אלא רק מלכה אותו. מי אומר ככה? רש"י, בוא נראה רש"י. מקום מספר 2, רש"י מכה שברי, מלכהו ורודהו, לא על מנת להרוג. אז השאלה היא קשה. משה רבנו נותן התורה, המעשה הראשון שאתה לוקח דין לידיים ועושה, צריך למצוא לזה ביאור. נתחיל ברמב"ן, מקור מספר 3. ויגדל משה ויצא לאחיו שגדל והיה לאיש, כי מתחילה אמר ויגדל הילד שגדל עד שלא הצליח לגמלה אותו, ואז הביאתו לבת פרעה וילבן, כי לפני מלאכים התייצב ואחרי כן גדל וילש. מזכיר את רש"י, וטעם ויצא לאחיו, כלל שכתוב ברמב"ן וטעם, סימן שיש לו קושי על הפסוק. מה הקושי? איך הוא ידע שזה אחים שלו? ענינו, כי הגידו לו אשר הוא יהודי, באיזה שלב ראינו? או אמא סיפרה לו, או ביתיה. והיה חפץ לראותם בעבור שהם אחיו, והנה, נסתכל בסבלותם ועמלם, ולא יכול לסבול. ולכן הרג המצרי, שהוא המכה, המצרי הכה את העברי הנלחץ. לפי הרמב"ן, הוא מביא הסבר פסיכולוגי. משה רבנו רואה את זה, הוא לא יכול לראות, הוא לא מסוגל לסבול עוול, הוא לא יכול לראות מתקומם והורג. הרמב"ן לא עונה על השאלה ההלכתית, איך הוא עשה את זה? אבל הרמב"ן עונה, הוא לא מסוגל לראות בצרת עמו. למרות שהמצרי היכה ולא רצה להרוג, הוא מתוך תגובה ספונטנית עושה מה שעושה. ככה הוא מסביר. המלבים דומה, אומר הרמב"ם במקום מספר 4, ויקדם משה ויצא לחיו, יספר מצדקת משה, ואיך מנעוריו היו בו כל המעלות שבעבורם זכה לכל הכבוד הזה. אחד, שהאגם שגדל בבית מלך, וישראל היו אז בתכלית השפלות, לא הסתיר פניו מהם, ויצא עליהם מצד שהם אחיו. הפך מטבע האנשים שבעלותם לגדולה, התרחקו מאחיהם העניים והאביונים. שתיים, זאת שנית שראה בסבלותם אנו שהביט הזה בעין חמלה ולבלוע עליי דווי. זאת שלישית שראה יש מצרים הקשברים מאחיו, שהאגם שגדל בין המצרים ומתערב עמהם, היו כזרים בעיניו. והאיש העברי המוכה הרגיש בצרתו מצד שהוא אחיו עצמו ובשרו. זה מסביר על הכתוב איש עברי מאחיו, מיותר מאחיו. ועל המכה חרה פה מצד שהוא מצרי, ובזעתה כמעיל קנאה לקוטו את אחיו החשוב בעיניו. לפי המלבים והרמב"ן, משה רבנו לא מסוגל לראות את העוול ועושה. אבל עדיין זה לא עונה איך הוא לוקח את הדין לידיים. לפני כן נראה רמב"ם חשוב. הרמב"ם עונה במורה נבוכים בפרק ממאי, 11 מדרגות בנבואה. 11 מדרגות בנבואה. הוא טוען שמה שמשה רבנו עשה קשור למדרגה הראשונה של נבואה. נקרא דברי הרמב״ם. 5. תחילת מדרגות הנבואה. שילווה לאיש עזר אלוהי. שיניעהו ויזרזהו למעשה טוב וגדול. כהצלת קהל חשוב מקהל רעים. או אציל חשוב גדול, או אשפיע טוב על אנשים רבים, וימצא מעצמו לזה מניע ומביא לעשות, וזאת תיקרא רוח השם. הוא אומר, ותלבש שתפתח רוח השם, גדעון רוח השם. איך גדעון יפתח נלחם נגד עמים רבים? משהו מדרגת הנבואה, איזה משהו פנימי, שיותן להם כוח ותעצומות לעשות מעשים נועזים. גם דוד המלך, איך מסביר הרמב״ם? גוליית מחרף את עם ישראל כמה ימים? 40 יום. מבזה אותנו. אמר, בואו נעשה קרב. מי שתביאו מולי, מי שיפסיד, גם העם שלו יהיה עבד לעם שניצח. והוא מחרף אותנו, עושה מאיתנו צחוק. כולם מפחדים מגוליית, משקשקים פחד מוות. עד שמגיע דוד ואומר לשאול, אני מוכן ללחם גוליית. אומר לו, ילד, אתה גוליית, גוליית זה הר אדם, שריון, מרכבה, הכל. איך תלחם נגדו? אמר לו, ברקורד שלי, הרקתי מה? אריה ודוב. מי שרואה דוב מולו, מה הוא עושה? לא הרב דוב ביגון, דוב רגיל, מה הוא עושה? בורח! רואה אריה, בורח! אנחנו יודעים שאם רואים חיה טורפת מולנו, מקבלים כוחות, הישרדות, אנחנו מצליחים לטפס על עצים. עד כדי כך, מרוב הרצון לחיות. דוד המלך רואה אריה, כן, הרג אותם, מה זה רדף? הרג אותם. איך? אומר הרמב״ם, מדרגה ממדרגות הנבואה. שהוא מקבל תעצומה פנימית להצליח לעשות מעשים נועזים. אומר הרמב״ם, זה הסיפור של משה. ביום הראשון, השני, ואחר כך בנות יתרו, הוא חש בפנים כוח אלוקי. לא יודע אם הוא ידע שזה כוח אלוקי או לא ידע, בכל מקרה הוא חש דחף אדיר לעשות צדק, אומר הרמב״ם, ודע שכמו זה הכוח לא נבדל ממשה רבנו מעת השיגו לגדר האנשים, הכוונה שהגיע לבגרות, ולזה התעורר להרוג את המצרי, ולמנוע הרשע משני הניצים, ומחוזק זה הכוח בו עד שחרי פוחדו ברחוב והגיע למדיין, והוא גר ירא. כאשר ראה מאומה מן האבל, מה שעשו לבנות יתרו, לא משל בעצמו מאסירו ולא יכול לסובלו, כמו שאמר ויקום משה ויושיעם. אז היה פה גם איזו דחיפה מהקדוש ברוך הוא פנימית, שבכוח זה עשה מה שעשה. מקום מספר 6, הכתב והקבלה רבי יעקב צבי מקלנבורג. הוא מסביר ככה, ואיפן כה וכה, פשוט אמרנו ואיפן כה וכה, רשן אף אחד ואז עשה. מסביר ככה והקבלה, חשב משה שאחד מאחיו העברים העומדים סביבו יתקומם על המצרי ויציל את אחיו המוכה מכת מוות. וירא כי אין איש, ראה שאין ביניהם גבר בגוברין, ואין מהם שם הלב צרת אחיו להשתדל על הצלתו. לפי הכתב והקבלה, מה הכוונה וירא כי אין איש? איזה איש אין? יהודים! היהודים מקבלים את המכות האלה כמובן מאליו, לא מתקוממים. גם בשואה הנוראית זה היה ככה. נאצים עשו מה שהם רוצים, בקושי התקוממנו. היו מקרים שיהודים התקוממו, אבל זה היה נדיר. משה רבנו רואה שאין יהודי שמציל את האח שלו. הוא אומר, מה זה הדבר הזה? משלימים עם הסבל הזה? ואז הוא מחליט לעשות מעשה כדי לעורר את היהודים, תתעוררו. איך אתם מקבלים מאליו שיהודים חוטפים מכות והכל? ככה לפי הכתב והקבלה. הנציב, הסבר אחר, אומר הנציב בשבע, ואיפן כובחו חיפש עצות לקבול על המצרי שהכהו חינם. וירא כי אין איש להגיד לפניו את העוול, כי כולם עצרת בוגדים ושונאי ישראל. עד היום, מי שאוהב אותנו, טראמפ זה מיוחד, באמת מיוחד. אבל אומות העולם אוהבות אותנו. משה רבנו יודע, אין עם מי לדבר, תלך לבגץ המצרי, יעיפו אותך משם, תלך בית המשפט הרגיל, תלך פה, אין עם מי לדבר. אין עם מי להגיד, תראו, מקים יהודי. לא אכפת לאף אחד, כולם שונאים. לכן, הוא לוקח על עצמו את הדין בידיים. אם היה יודע שיש מי לפנות, ויעשו חוק, הוא לא עושה את זה. אבל הוא רואה שכולם שונאים את עם ישראל, ויח את המצרי. במקום שאין שם איש, השתדלו להיות איש. ייתכן שזה מה שעבר על הלל הזקן. הרי מה הלל אומר במסכת אבות? אבות פרק ב' משנה ה', אומר הלל, במקום שאין אנשים, ישתדל להיות. אישורה של אף אחד לא יעזור, לוקח את החוק לידיים ועושה מה שהוא עושה. נסכם. שאלנו, איך הפעולה הראשונה של משה רבנו, עליו התורה מספרת, היא רצח, לא מתאים לו. גישה ראשונה, הקאה שהמצרי עיקה זה בשביל להרוג. בשביל להרוג, ודאי שהוא צריך להרוג אותו, דין רודף. גישה שנייה, לא על מנת להרוג, אז איך הוא עשה את זה? אומר הרמב"ן, המלבים והמורה נבוכים קצת דומה, הוא לא מסוגל לראות עוול. חופפות אלוקית, פנימית, הוא לא מסוגל לראות, ככה עושים? כתב הקבלה אומר, הוא רוצה להפיח רוח בעם ישראל, תראו מה עושים לכם, כולם שותקים הכל. לפי הנציב, הוא ראה שאין עם מי לדבר. מה שתגיד, יאיב, לקח את החוק לידיים ועשה מה שעשה. מצוין, נתקדם. אבל זה פרעה גוזר, הוא עושה נגד אבא שלו, נגד סבא חורק שלו, הוא לא יכול לצאת נגדו, נכון? פרעה גזר את העבדות, הוא עושה נגד מצרים. בדיוק, נכון? ויצא ביום השני, אני חוזר ליהוד ג' והנה שני אנשים עברים ניצים. ויאמר לרשע, למה תכה רעך? זה מאוד מעניין. אנחנו יודעים מה שרשי אומר, דתן ואבירם, שניהם רשעים. אבל הפשט, בואו נסתכל על הפשט. הוא רואה שני אנשים רבים, ניצים זה רבים. ויאמר לרשע, למה תכה רעך? אומר רשי, י"ג, למה תכה? אף על פי שלא יכהו, נקרא רשע בהרמת יד. מה גרם לרשי לפרש מה שהוא מפרש? שהוא עוד לא היכה אותו, הוא רק הרים את היד. למה רשי פרש ככה? מה כתוב? מצוין. מצוין. כתוב למה תכה בעתיד ולא למה היכית. אם כתוב תכה בעתיד, הוא עוד לא יכה. הוא רוצה להכות. אומר לו משה, למה תכה? למה אתה רוצה להכות? אל תעשה את זה. מצוין. דרך אגב, זה חמור. להרביץ ליהודי זה חמור ביותר. הרב זילברשטיין, חתן של הרב אלישיב, הוא דן בשאלה, קראתי אתמול, עת בחתונה, שלפני החתונה, מה כמה זמן לפני החתונה, מישהו העליל עליו שהוא גנב, וביש אותו והכל, והוא תוך כדי שרת רגשות, הכתיף לו למי שמעליל עליו. בסוף גילו, לא היה ולא נברא, לא גנב, סתם, לא יודע, העליל עליו הכל וזה. ואז דיון, האם הוא מותר להיות עד בחתונה? הוא היכה יהודי. בסוף הוא אומר שכן, כי זה נבע לא מתוך, אבל אנחנו רואים פה חמור, מי שמרים יד על חברו נקרא רשע, זה לא פשוט להרביץ. לא פשוט, יש לי מרביצים, מחטיפים מכות. נשים וחברים, דברים, ולא חברים, דברים, זה לא פשוט. כל המרים יד על חברו. טוב, המושג רשע זה לא המושג שאנחנו מכירים רשע, כי אפילו דבר כזה נקרא רשע, לא במובן הרשעות הזה, אבל זה לא פשוט. להרביץ ליהודי זה לא פשוט, כתוב. לכל בן אדם זה לא פשוט. ואז, רשי אומר רעך, רשע כמותך. כלומר, לפי רשי, משה רבנו זיהה ששניהם רשעים. איך הוא ידע? יש חידוש נפלא מאוד של הכלי יקר, אבל לפני החידוש, פסוק הבא. ויאמר, מי שמחה לאיש שר ושופט עלינו? הלאורגני אתה אומר, כאשר הרקת את המצרי? וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. הפשט, גילו מה שעשיתי. הייתי בטוח שאף אחד לא ראה, גילו. אבל מה זה? יש מילה אחת קשה בפסוק י' ד'. איזה מילה? אומר. מה זה הלאורגני אתה אומר? הלאורגני אתה רוצה, מצוין. מה זה אומר? מה קשור אומר? יש כמה פירושים. רש"י מפרש, הרגו בשם המפורש וכו'. יש כמה פירושים. אבל אני רוצה לראות פירוש נפלא של הכלי יקר. אומר בתנ"ך זה גם לפעמים חושב. ויאמר המן בליבו. אמרתי אני בליבי, אומר שלמה המלך. אז יכול להיות, אומר פה זה חושב. ורש"י אומר, שהרגו בשם המפורש, לא רוצה להתעכב על רש"י. אני רוצה לראות כלי יקר נפלא. אומר כלי יקר מקום מספר 8. ויאמר לרשע, למה תכה רעך? פרש רש"י, אף על פי שלא יכהו בהרמת יד, נקרא רשע, רעך רשע כמותך. וקשה, א', מי יגיד למשה כי זה רשע כמותו? איפה משה רבנו שגם השני? הוא ראה מישהו רוצה להרביץ את השני, אולי השני צדיק, מאיפה אתה שהוא רשע? ב' ועוד, אחד כתוב שביקש להקותו, שהרי לא נאמר וירם ידו להקותו, לא כתוב את זה, ישר הוא אומר, הוא שתי עברים ניציב, היום אלה רשע למתקל, לא כתוב שהוא רוצה להרביץ לו, ונראה לפרש פירוש חדשני ונפלא, שלשון הקאה שייך גם בלשון. כמו שנאמר, יש בוטה כמתקרות חרב. כמה לשון זה כמו חרב. אומרים, מכה עוברת, מילה נשארת. אתה מרביץ, ילדים מרביצים בכיתה אחד לשני. בסדר, אחר כך עושים שלום. אבל לפעמים ילדים מעליבים אחד את השני. או עיתונאים מחתימים אנשים. או בפייסבוק מפרסמים דברים. תדעו לכם שהיום מצערנו הרב, נוער במיוחד, לא רק. אנשים יכולים להתאבד בגלל הדבר הזה. להתאבד. לשון הורגת. מוות וחיים ביד הלשון. אז יכול להיות גם הכאה מילולית. יש נשים מוכות פיזית ויש מילולית. שניהם נוראים ואיומים. מילולית זה נורא ואיום. לרדת על ילדים, לרדת על כל מיני דברים. אתה הורס אותו, אתה הורס, אתה פוגע לשון הרע על מישהו, זה הורס. וכתיב ארור מכה רעהו בסתר. אם אני זוכר נכון, זה המקור של לשון הרע, אחד המקורות של לשון הרע, כן? כי המטיל מום בחברו, אין לך מכה גדולה ממנו. וחזל אמרו כל הפוסל, ואומו פוסל. ומשה ראה שני עברים ניצים, לא מכות, בחירופים וגידופים. ואם כן שניהם רשעים, מקללים אחד את השני, צועקים אחד על השני. כי מידת הצדיקים להיות מן הנעלבים ואינם עולבים. או להתווכח בשקט, אבל לא להחזיר בקנאות. שומעים קול מחרף ואינם משיבים. וקראו רעך, רשע כמותך ממש, כי באותו מום שאתה פוסלו ומכהו בשוט לשונך, ודאי אותו מום נמצא גם בך, כי הפוסל, באומו פוסל, שניהם מתווכחים אחד עם השני. על כן אמר, למה תכה רעך? כי הוא רעך במום זה. והראיה הזה שלא הייתה כאן הקאה ביד. כי אם בפה, מה החידוש של הכלי הקר? ממה שאמר בהמשך, הלאורגני אתה אומר. זאת אומרת, זה אומר, צריך להיות רוצה. תשובה, וכי אתה חושב לאורגני באמרי פיך, אתה קורא לי רשע, למה אתה קרעך, לשלם לי מידה כנגד מידה? הלו עדיין לא אקטיב ממש שתחשוב לאורגני, כי כך דרכך להוסיף בעונש יותר על החטא. כי המצרי היה גם כן מכה איש עברי, רק להכות אותו, ואתה הוספת והרקת אותו. כן, תחשוב לעשות גם לי. נפלא. זה הכלי יקר, זה יפה. אבל פה ראינו אבל חשיבות של כמה הלשון יכולה גם להרוג בן אדם. מצוין. פסוק הבא. וישמע פרעה את הדבר הזה ויבקש להרוג את משה. ואז הוא בורח מפני פרעה ויושב בארץ מדיין, והסיפור הבא זה בנות יתרו. אבל איזה מילה פה היא עדינה? איזה מילה עדינה פה? ויבקש. מה זה יבקש להרוג את משה? תהרוג אותו, מה זה ויבקש להרוג את משה? נכון? עצת לו כתגובה, ישמע פרעה את הדבר הזה ויוציא פסק דין מוות על משה. מה זה ויבקש? מה זה המילה ויבקש? אומר הרש"ר הירש, 9, ויבקש להרוג את משה. הבקשה, וגם ביטוי להרוג במקום להמית, המילה המציינת כרגיל הוצאה להורג, מצביעים על מעמד מיוחד בחצר המלך. הרי פרעה מלך רודני היה, ומשה ביצע מעשה רצח. מכאן שבתור בנה המאומת של הנסיכה, נענה ממעמד נכבד מאוד, שדרש התחשבות מצד פרעה שלא הייתה מגיעה לאדם רגיל. זה הנכד שלו, הבן המאומץ של ביתו. זה לא פשוט להרוג אותו, אז המילה היא עדינה, ויבקש להרוג וכו'. מצוין. מפה אני רוצה עוד דבר חשוב. תראו מה ריבונו של עולם עשה. איך הוא סובב שמנהיגם של עם ישראל יגדל איפה? אצל פרעה. איך הוא עשה את זה? אני חושב, אולי המשך חוכמה אומר, שמה הוא למד את כל תכסיסי הפוליטיקה. הכל למד, הוא ידע איך לדבר, הוא ידע, הוא הכיר את כל הקשרים. תירוץ אחד. תירוץ שני, תראה מה זה ריבונו של עולם. מהמקום הכי בלתי צפוי שיבוא מושיע לעם ישראל, הוא מצליח להוציא מפרו. מהמקום הכי, כשהקדוש ברוך הוא רוצה, אין, לא חסר אותו דרכים. מהמקום הכי הזוי, הוא מוציא שמה את הזה. אבל אבן עזרא מפרש שני פירושים נפלאים אחרים. אומר אבן עזרא 10, ומחשבות השם עמקו, ומי יוכל לעמוד בסודו, ולא לבדו נתקנו עלילות. רבנו אבן עזרא, מגדולי הפרשנים והענבים שקמו לעם ישראל. איזה ענבה הייתה לו, ממש. וחייו לא היו קלים. חייו של אבן עזרא לא היו קלים. הוא סבל עוני, סבל איסורים, לא פשוט. מספרים שיום אחד הוא היה בלונדון, לונדון. לא זוכר משפחה או בלי המשפחה שלו, ועני וחולה, לא יודע, הלך לאיזה רופא או משהו. והוא לא רצה להתפרנס מהרבנות, לא רצה, לא רצה, לא, לא מוכן. ותמידיו השתגעו איך הוא יביאו לו כסף, איך... אמרו, מהבית שלו עד הבית כנסת, נשים לו מטבעות. מטבעות לאורך כל השביל, בלי סימן, ואז הוא ייקח מציאה, מטבעות. אלו מציאות שלו, מצמות מפוזרים, הכל. טוב, קם בבוקר, מגיע לתפילה כרגיל, תלמידים רואים, כל המטבעות נשארו בשביל. לא לקח מטבע אחד. אמרו לו, רבנו, שמת לב הבוקר משהו מיוחד, זה, זה, זה. לא ראית מטבעות? איך? אמר להם האבן עזרא, אני נמצא פה בגלות, בלי, לבד, איסורים, עוני, חולה, הכל. אמרתי, מה יש לי? אמרתי, היום אני אהיה כמו עיוור. לא יראה כלום. יצאתי מהבית, לא ראיתי, עצמתי עיניים, נתקעתי פה, נתקעתי שם, בקוצים, הכל, עד שאיכשהו, הגעתי בית הכנסת. פתעתי בית הכנסת, ברכתי בכוונה, ברוך אתה השם, פוקח עברים, להעריך מה שיש, להסתכל בטוב מה שיש. האבן עזרא היה מגדולי הענבים, רבנו תם, רבנו תם, כשהוא נפטר, רצו כולם לעשות קריאה, נשיא הדור. איך הוא כותב לאבן עזרא, איך הוא משבח אותו. אז האבן בהתחלה אומר, אין לי מושג למה השם סובב שמשה ידע פרו. אחרי שהוא אומר את הענבה שלו, הוא מציע אפשרויות. אחד, עשר, אולי סיבב השם זה שיגדל משה בבית המלכות, להיות נפשו על מדרגה עליונה בדרך הלימוד והרגילות, ולא תהיה שפלה וגילה להיות בבית עבדים. הלא תראה שהרג המצרי בעבור שהוא עשה חמאס והושיע בנות מדיין מהרועים בעבור שהיו עושים חמאס להשקות צונה מהמים שדלו. אם הוא היה גודל עם עם ישראל ש-210 שנה היו במצרים, חלק מהשנים בשיעבוד נורא והיום היו סמרטוטים, הוא לא מצליח בכלל להניג את עם ישראל. אבל הוא גדל בארמון, יש לו נפש רחבה, הוא לא מפחד מכלום, בא לפרעה. שלום, זוכר אותי? שלח את עמי, והיה, הוא לא מפחד ללכת, הוא לא מפחד. הוא לא גדל בשיעבוד. בשואה הנוראית, היו מחנות, שמרו מספר חיילים נאצים קצת. איך לא פחדו ש... כי היהודים לא חשבו למרות בכלל. כל כך... היינו כמו, זה מחשב קושייה. 600,000 יהודים הוציאים מצרים. עם נשק או בלי נשק? עם וחמושים, כתוב. קלצ'ניקוב, M16, תבור, אפאצ'י, היה להם נשק רציני. באים מצרים כמה עשרות, רודפים אחריהם. מתחילים לבכות, אנחנו עכשיו המצרים יהרגו אותנו. מה אתם מפחדים? כל אחד אחורה פנה. מתחילים לראות, להרוג אותם, כלום. דורכים עליהם, הם מתים. מה אתם מפחדים? אומר האבן עזרא, פסיכולוגית הם לא מסוגלים לצאת נגד האדונים שלהם. אתה להם נפש של עבד, תרבות של עבד. לכן אומר האבן עזרא, השם סיבב שמשה יגדל איפה? בארמון. שום סמרטוט, איזה עוצמה, בא לפרעה, דופק בדלת, תשלח את העם. סיבה אחת. סיבה שנייה, ועוד דבר אחר, כאילו היה גדל בניך ויכירו מנעוריו, לא היו יראים ממנו כי יחשבו כאחד מהם. אם היה גדל בשכונה, בבית ספר עם כולם, זה יניג אותנו. אלא גדל מקום רחוק, מגיע אחרי 80 שנה, עושה להם אותות, וואו, זה משהו מיוחד הכל. ואז נשמעים אליו. שני תירוצים מדהימים בתורת הנפש, ככה אבן עזרא אומר. נסכם. שלושה סיפורים מספרת לנו התורה הקדושה, לפני הפרק הבא שידבר על ההתגלות של הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. אומרים הפרשנים, מה שלושה הסיפורים האלה? סיפור ראשון, הוא רואה גוי מרביץ ליהודי. בסדר, בינינו, גם אם אנחנו היינו רואים ברחוב גוי מרביץ ליהודי, היינו עוזרים, נכון? פחות או יותר. בסדר, שכוח משה רבנו. סיפור שני, הוא רואה שני היהודים מתווכחים ביניהם. כמה מאיתנו רואים ויכוחים ברחוב, מקום אחר, בין יהודים ומתערבים. לא כולם. סיפור שלישי הוא הסיפור הכי מדהים. הוא נרדף. משה רבנו רוצים להרוג אותו. בכל הממלכה, יש נקרא, wanted זה נקרא, wanted, כן? תמונות שלו בכל מי שתופס את משה רבנו, הורג אותו, מקבל מיליארד, לא יורו, דינר, שם זה מצרים, כן? מיליארד דינר, הוא נרדף. הדבר הראשון שבן אדם נרדף צריך לעשות, להסתתר במחתרת. הוא מגיע למדיין ורואה עוול שעושים לבנות, מנצלים אותם והכל. הוא מתערב אפילו בסכסוכים בין גויים, כי הוא לא מסוגל לראות עוול. זו רגישות לכולם, לא רק לעמו, לכל. נותן התורה, התורה שלנו היא רק לעצמנו, היא לכל העולם. לשפר, לתקן עולם במלכות שדי. אלה שעושה סיפורי המדהימים שהתורה בוחרת לספר לנו לפני פרק ג' שבו השם מתגלה למשה רבנו. אומר התפארת שלמה 11, וכדרך הזה שמענו מפה קדוש, הרב הוותיק אוהב ישראל רבי דוד מיללוב, זכותו, לא יודע, שאמר בזה הלשון, איך תאמרו עליי שאני צדיק הדור, אם אני עדיין מרגיש בעצמי אהבת בניי וזרעי יותר מבשאר בני ישראל. כי הצדיק נקרא אב לישראל והם בנה ממש. וזה עניין שמצאנו את משה רבנו דכתיב, והגדל משה ויצא לחב שכל אחד נדמה לו כאחי ממש. וזה הייתה גדולתו להיות מנהיג הדור. נסיים בדבריו הנפלאים של הרב בידרמן שליט. בפרשה, ויגדל משה ויצא אליו ויר בסבלותם, וברשי נתן עיניו וליבו להיות מצר עליהם. איתה, כתוב, ברב הקדוש החתם סופר, מקורו בספר תלמידו ליקוטי חבר בן חיים. כאן ניכר ההפרש וההבדל, כי זה לעומת זה עשה אלוהים. כי בעשיו כתיב, והגדלו הנערים, אני חושב שרשי אומר 13, בר מצווה, כן, יהיה להם בר מצווה, אז יעקב מה עושה? לומד תורה ועשיו, ויוכל, וישת, ויעקום, וילך, איזה דברים נוראים הוא עשה באותו יום. לא ראה מאומה לנגד עיניו, אלא את עצמו, את מאכלו ומשתהו. ואילו במשה רבנו מצינו, כי אך ויגדל משה, מיד נתן עיניו וליבו להיות מצר על אחיו. ביום הראשון ראינו וכולם, דלת הפסקה הבאה, ממשיך בליקוטי חבר בן חיים. ואהבה מרגלה בפומה דמרן, כך היה שגור בפי רבי החתם סופר. כי זאת רמזו חזה הפסוק, פסולך לא העשיר משה, אלא מפסולתם של לוחות. הוא היה עשיר ממה שנשאר מהמחצב, זה היה מאבן סנפירינון, הגמרא אומרת, כן? יהלום יקר, אז ממה שנשאר הוא העשיר. כי כתנאי קודם למעשה, כדי לקנות את התורה, על האדם לקנות תחילה את המידות הטובות. והנה, עניין המידות לא נכתבו בלוחות. מה כתוב? לא אליך אלוקים אחרים, לא תרצח, לא תנאה, דברים מעשיים. וכאילו נשרו מהם כפסולת, ועל בני ישראל ללמוד מעלת המידות ממשה רבנו עצמו, כשיראו שבזכות מידותיו הטובות זכה להיות מקבל התורה, יבינו גם הם בחשיבות המידות, והיינו שבזכות שהיה אוהב ישראל ומצר בצרתם, זכה לקבל תורה מסיני ולכל מדרגותיו הגדולות. מכל הסיפורים הרבים שקראתי השבוע, נחפש סיפור שמראה כמה לחשוב על הזולת. מצאתי סיפור פה מדהים. יש הרבה סיפור גדולי ישראל, מלא סיפור גדולי ישראל, כמה הם היו רגישים לזולת והכל. אבל קצת סיפור נפלא, אני אקרא אותו. איש יהודי היה בעיר מונטריאול, איפה זה? קנדה. ושמו רבי מרדכי ויינברגר. הוא נפטר לפני שנתיים בערך. מקום מוצאו ולידתו היה באירופה שלפני המלחמה, לפני השואה. מתחילה היה שמשפרתו גרינפלד, אך משום מעשה שהיה, הסב את שמו לוויינברגר, וכך היה מעשה. לרבי מרדכי זה היה ידיד נעורים, שנקרא בשם אנגל. יחדיו שעו במחנות הפליטים מיד לאחר השואה. גם השתדלו יחדיו להשיג לעצמם אישור כניסה לקנדה. בכדי לקבל את האישור, היה עליהם להיבדק אצל רופא, לראות אם הם בריאים. כי אין מדינה בעולם שתסכים להכניס לתחומיה חולה לא עלינו. ואכן, רבי מרדכי גרינפלד קיבל אישור, ואילו ראהו אנגל לא קיבל כרטיס אישור מאחר שחלה אז בטיפוס. זוכרים טיפוס? למדנו בשואה, דיזנטריה נראה לי. זה מחלה קשה מאוד שהרבה מתו וכו'. אז לא הסכימו שהחבר שלו יקבל אישור והוא קיבל. בהגיע את הפלגת האונייה לחוף מבטחים, בא הבחור הידיד אנגל להיפרד מחברו מרדכי גרינפלד. ובתוך כך פרץ בבכי מר, באומרו מה יעלה בסופי? הרי לעולם משער כאן, כי אף לכשעברי בעזרת השם, לא תסכים שום מדינה להכניסני אחר שחליתי בעבר בטיפוס. ומה יעלה בסופי? וכי לעולם לא אוכל להקים בית בישראל. תחיל לבכות, מאות, מאות, מאות. נחמרו רחמי רבי מרדכי עליו, ובכוחות למעלה מהטבע נתן לידידו את האישור שלו. ויתר על האישור שלו. באומרו, לא ייקרא שמך עוד אנגל, אלא גרינפלד, קח את האישור שלי במקומי. אפלג למרחקים בשמי ותנצל נפשך. וכך היה. הוא נסע לקנדה והוא נשאר במקום השממה. רק לאחר זמן ארוך השיג רבי מרדכי אישור להפליג גם לקנדה על שם מי שכבר נפטר בשם ויינברגר. ומאז נקרא שמו רבי מרדכי ויינברגר, לא גרינפלד, כי גרינפלד עבר על ההוא. והצליח השם דרכו ברוחניות ובגשמיות, ונתאחדו תורה וגדולה על שולחנו. כעבור שנים רבות, נכנס רבי מרדכי לרבו הרב הקדוש, האמרי חיים. אמרי חיים זה גור או צנז? צנז, אמרי חיים מצנז. ושאל את הרבי, אולי אשוב לשמי הראשון, ואקרא את עצמי מרדכי גרינפלד, לא ויינברגר. אמר לו הרבי, כל פעם שמישהו נוקב בשמך, רבי מרדכי ויינברגר, נעשה רעש גדול בשמיים, עד היכן הדברים מגיעים, כמה יש ביד יהודי למסור נפשו עבור הזולת, מדוע תפסיד את זה? הוסיף לזה חכם אחד, שהנה מצאנו בתורה, לקרוא ליוכבד ומרים, שפרה ופועה. חזל אומרים למה? שפרה היא משפרת הוולד, ופועה פועה לוולד. ועדיין צריך ביאור, מדוע לא נקראו בשמם האמיתי יוכבד ומרים. אלא מכאן, כי לא ייקרא שם האדם, אלא על שם פעולותיו שפועל ומטיב לאחרים. ונסיים מה שאני זוכר משנה שעברה, ותקרא את שמו משה. מכל השמות שמשה רבו נקרא בהם, אם יש לו קרא לו כמה שמות, הקדוש ברוך הוא בחר בשם של בתיה. מעניין. מה זה משה? כי מן המים משיתו. מקשיב הפרשנים, לפי זה איך הוא צריך לקרוא? משוי. לא משה. משיתו. אצל הערבים איך הוא נקרא? מוסה. נכון? משוי. לא משה. משה זה מוציא ומחלץ אחרים מהצרות שלו. משה מצליח להוציא. נותן התורה אדוננו מורנו ורבנו גדול הנביאים. הרבה כותב שמלך המשיח התקרב למשה בנבואה. עד כדי כך. זה שאתה רמב״ם. הוא נקרא משה. כי הוא נתן את התורה הקדושה, שבזכור התורה הקדושה ומזל מפלאות, אנחנו מצליחים להיחלץ מכל משבר, מכל קושי, שנזכה בעזרת השם, נגלה את כוחותינו, מידותינו הטובות, ותבוא לציון גואל במהרה בימינו.